אני מבקש להתחיל איתכם סדרה, כבר עשינו אותה פה ביישוב, סדרה בנושא זוגיות. מתוך מבט אמוני, ככה מתוך מבט קצת מהמקורות, לנסות ולהיכנס אל האני מאמין שחז"ל לימדו אותנו על זוגיות. ואני רוצה לפתוח אולי ככה באיזושהי אנקדוטה שלכאורה לא קשורה לזוגיות, אבל היא מאוד קשורה. לפני כמה שנים הגיעו אליי זוג צעיר, לא בנושא זוגיות, הגיעו אליי ככה כמה שבועות לפני הלידה, אמרו לי, הרב, אנחנו רוצים להתייעץ איתך בנושא לידה בשבת. אמרתי, בבקשה. באו, הגיעו אליי הביתה, אמרתי, אם אתם רוצים טלפון איתו להיפגש, אמרו, לא, אנחנו רוצים להיפגש, אנחנו מסודרים, רוצים לדעת הכל, להכין הכל. באמת, זוג ככה, ילד ראשון שלהם, באו, התיישבו אצלי בסלון, והתחילו שאלות, מה קורה עם הלידה בשבת, מה עושים, מה מותר, כן לקחת פלאפון, לא לקחת פלאפון, מה עושים עם הילדים, איפה מורידים אותם, ככה, שיג ושיח. והם יושבים, זוג מתוק מדבש, יושבים עם בלוק בתוך קורחן כזה שהיה רשום עליו קורס הכנה ללידה מאחד מהבתי חולים, ורושמים כל מילה שאני אומר, אני פחדתי, אתה אומר דברים ומכתבים, זה מסוכן. אבל ככה, שאלה אחרי שאלה. וכשגמרנו את הנושא של שבת, של הלכות שבת, לידה בשבת, שאלתי אותם, ככה, כשיחה נעימה בינינו לבינם, מה זה הקורס הזה שעשיתם, איפה עשיתם, וחייב, הם התחילו להתפעל, ואיזה יופי, והיה קורס הכנה נפלא, ולימדו אותנו לנשום, ולימדו אותנו לעשות ככה, והבעל יעשה ככה, וראיתי שלימדו אותם דברים שהם באמת אולי נפלאים, אבל מבחינה הלכתית, הם לא כל כך פשוטים. יצא לי, קדוש ברוך הוא מגלגל דברים, יצא לנו לקראת הלידה האחרונה לעשות סיור הכנה ללידה בבית החולים איכילוב. זה מקורי לעשות את זה בילד השישי. וכך אחד הבעלים הטריים שם תוך כדי הסיור שואל את המיילדת, מה עושים אם הבעל מתעלף? אז היא אומרת לו, לא, אל תדאג, אנחנו מעסיקים את הבעל, אתה צריך לעשות לה מסאז' בכתפיים, כל מיני דברים שאתה יודע שמבחינה הלכתית הם לא כל כך שייכים. אז כנראה שהזוג הזה עבר גם איזשהו קורס כזה, והם מתארים את כל מה שהם למדו ומה הבעל עושה וכו'. ואז התלבטתי אם לחשוף בפניהם בעיה הלכתית שלא רק בשבת, אלא גם בנושא לידה. אמרתי, תשמעו, אתם יודעים, מבחינת ההלכה, ברגע שהאישה מתחילה את תהליך הלידה, זה כבר הלכות נידה. אי אפשר לעשות מסאז', אי אפשר להשתתף באופן הזה שתכננתם. וראיתי שהם החליפו צבעים. כל הבלוקים האלה שהם כתבו פתאום, הפכו להם כנראה ללא רלוונטיים. וראיתי שהם ממש לא יודעים איך להקל את מה שאני אומר. ואמרתם, תשמעו, בואו נעצור פה, ניפגש עוד פגישה, והזדמנות רק על זה. ופתחתי איתם את הסוגיה הזאת, של איך צריך הכנה ללידה במישור אחר. ואז נתתי להם משל שהולך איתי מאז. אמרתי להם, תשמעו, דמיינו לעצמכם, ופה כל אנשים כבר, אני חושב, חוו לידות, דמיינו לעצמכם סיטואציה כזאת. אתם נמצאים בחדר לידה, ויש לכם חבר משפחה, פרופסור, שהוא מומחה במוניטור. הוא מומחה בזיהוי מצוקה עוברית. ואתם עכשיו נותנים לו להתבונן על המוניטור. הוא ממליץ, הוא מציע את עזרתו, אני יושב כל הלידה, אסתכל על המוניטור. יש לו גם תחביב אחר. התחביב האחר שלו זה לעשות מסאז' בכפות הרגליים. מה תבקשו ממנו? לשבת ליד המוניטור ולא לזוז, ולהסתכל אם הוא רואה איזושהי מצוקה עוברית, או לעשות מסאז' בכפות הרגליים ליולדת. מה לפי דעתכם התשובה? ברור שהמוניטור, לשבת ליד המוניטור ולא לזוז משם. למה? לא חבל על המסאז' בכפות הרגליים? לא, ודאי. זה דיני נפשות וזה דיני כפות רגליים, דיני סבבה. ככה אתה מתחיל את השיעור הראשון בסוגים. יפה. טוב, אז אמרתי להם, תראו, הכנה ללידה, בית החולים, כל הקורסים הללו, מכינים אותנו איך מתכוננים ללידה מבחינה פיזית. יש גוף שעכשיו מגיע לעולם. וכל מערך הלידה בנוי לאיך מאפשרים לגוף הזה לרדת אל העולם בצורה הכי תקינה. בלי זיהומים, בלי שברים, בלי מצוקות נשימתיות וכו'. זה הכל נפלא. אבל איך מכינים את החלק השני שיורד פה? את הנשמה. הרי תינוק שבא לעולם זה גוף ונשמה. את הנשמה איך מקבלים? איך מכינים לידה מבחינת קבלת נשמה? אין קורס לזה. אמרתי להם, זה ההלכה מלמד אותנו. חלקם דברים שאנחנו מבינים, חלקם דברים שאנחנו לא מבינים. אבל המבט הזה, הפנימי, העמוק, הרבה דברים, הרבה פעמים בחיים שלנו, אנחנו לא ניגשים אליו. אנחנו הרבה פעמים תקועים במישור ההרבה יותר מוחשי, הרבה יותר ככה אל מול העיניים שלנו, ולמישור הפנימי, העמוק, כמו הנקודה הזאת, איך מקבלים נשמה שיורדת לעולם? מה עושים? מה עושים? איזה הכנה עושים? איך מקשטים את חדר הלידה? מה עושים? איזה ברכה מברכים? וכולי. זה לא לומדים. כנ"ל לגבי זוגיות. זוגיות, אנחנו הרבה פעמים עסוקים בלימוד איך בונים זוגיות, מתוך הרבה מאוד אספקטים של זוגיות. איך בונים שותפות, ואיך מגלים ילדים ביחד, ואיך בונים בית ביחד, ואיך יוצרים הרמוניה בבית, ואיך מקבלים אורחים ביחד, ואיך יוצרים קשר עם המשפחות וכו' וכו'. אבל מהי המהות הפנימית, הראשונית, הנשמתית של זוג? מה זה זוג? במובן היותר עמוק. מה היעד של זוג במובן היותר עמוק? ובזה אני רוצה לפתוח היום. יש גמרא, מסכת שבת, שאומרת שעל שלושה דברים עניות באה לעולם. לא עניות רק במובן הכלכלי, אלא עניות במובן הרוחני. ומה הם שלושת הדברים? אומרת הגמרא, המזלזל בנטילת ידיים, ומי שלא שומר על נקיות בביתו, ועוד דבר, אומרת הגמרא, שאשתו מקללתו בפניו. זוג שהאישה מקללת את הבעל, מולו, לא מאחורי הגב, עומדת ומקללת אותו. שואלת הגמרא, למה היא מקללת אותו? אומרת הגמרא על עסקי תכשיטים. כלומר, היא רוצה תכשיטים, והוא לא קונה לה. הוסיפה הגמרא עוד תנאי, שלא נחשוב, טוב, יש אישה חמדנית, אין כסף בבית, והוא לא קונה תכשיטים ומקלל. לא. והוא דאית לי ולא אבית. יש כסף, אבל הוא לא קונה תכשיטים. עכשיו בואו נרחיב את המילה תכשיטים. תכשיטים, סמלות, קישוטים לבית, כל מה שאישה יכולה לרצות. הוא לא קונה. עכשיו אני אקשה עליכם את הגמרא. הבעל הזה הוא בעל מתוק מדבש. הוא אוהב את אשתו, הוא מעריץ את אשתו. יש להם זוגיות נפלאה. למה הוא לא קונה לתכשיטים? כי יש לה מספיק. זה משפט גברי פר אקסלנס. אבל אגב, אני אגיע לזה, שבאמת זה מסוג המשפטים שגבר לא יכול להבין. גבר לא יכול להבין משפט, אין לי מה ללבוש. הוא לא יכול להבין את זה. אני לא אומר את זה כסטריאוטיפי. אנחנו תכף ניגע בנקודה הרוחנית שיש פה. אלא באמת, מסביר הרב קוק, יסוד מאוד מאוד חשוב. יש שונות פנימית שריבונו של עולם התמין בגבר ובאישה. והשונות הזאת היא מהות הזוגיות. היא הקושי בזוגיות. היא סיבת הרבה פעמים המחלוקות. היא סיבת המשיכה בין בני הזוג, השונות. היא סיבת האהבה בין בני הזוג. והיא היעד הגדול. אנחנו לאט לאט נסביר את זה. אבל אחד מהיסודות שהתורה מלמדת אותנו, שהשונות בין גבר לאישה, זה לא אופציה. זה בילדין לכתחילה. לכן, אני אומר את זה בצורה אולי אפילו קשה, משבר בין בני זוג, מבחינה תורנית, זה חובה. ויכוחים בין בני זוג זה אידיאלי. אגב, תנסו להיזכר בדוגמאות שאתם מכירים מסיפורי התנ״ך. איך אתם מתארים את הזוגיות בין אברהם ושרה?
זה מוכן צריך להגיד לו שמה ששרה אומר, אומר את העשה.
כלומר, יש ויכוח, על מה הוויכוח? מה אברהם רוצה לעשות?
הוא לא רוצה לגרש את הגר.
הוא רוצה להשאיר את הגר, רוצה לגדל את ישמעאל. שרה, היא לא רוצה. ויכוח גדול, ועירה בעיניו, על אודות בנו, ורה בעיני אברהם, עד שצריכה התערבות אלוקית. נעבור לזוג הבא, יצחק ורבקה. מה אתם אומרים על הזוגיות שלהם?
אין.
קשה. היא אוהבת את יעקב, הוא אוהב את עשיו, והיא מסובבת משהו, שוודאי אנחנו צריכים להבין, הם גדולי עולם, הם כמלאכים. אבל לכאורה, מבחינה זוגית, מה קורה פה? יש פה איזה קונפליקט בין בני הזוג, והקונפליקט הזה מוביל לכאורה למשבר. יעקב ורחל, הזוגיות לכאורה הכי יפה שאנחנו מכירים.
הקונפליקט הוא לאה.
הקונפליקט הוא לאה, אבל גם יעקב ורחל. אבא לי בנים, ועם העין, מתה אנוכי. מה אומר לה יעקב אבינו? התחת אלוקים אנוכי. ככה אתה עונה לאשתך הכרה, במקום לנחם אותה, במקום להטיב איתה וכו'. ולכן, נושא השונות ונושא המשברים הללו, הוא נושא יסודי בהבנת זוגיות במובן הרוחני. וחוסר הבנה של הדבר הזה, שזה הקו ההוליוודי, שהם פוסעים אל עבר השקיעה, והכל הרמוני כזה, והכל נפלא, ואין שום ויכוחים, והם נפגשו במעלית, והכל היה נפלא, זה אנטיתזה אל הזוגיות היהודית. ולאט לאט אנחנו נסביר את הדברים. לפעמים מגיע זוג, אני קורא לזה שנת השמיטה. מה זה שנת השמיטה? זוג מתחיל, שנה ראשונה של נישואים, אפילו נחזור רגע לפני כן. מתחיל, ערב הנישואים, הכל נפלא והרמוני. אוהבים אחד את השני, יכולים לדבר שעות על גבי שעות. זה הכל מקסים. שנה ראשונה, גם כן, הכל בסדר. פתאום הזוגיות מקבלת קומה נוספת. שנה שנייה, כבר יש הרבה פעמים, ככה דברים טכניים שמושכים את השיחה. יש משכנתה, יש עבודות, יש איזה ילד לפעמים, וככה פתאום מתחילים כבר לעסוק בעוד דבר חוץ מבזוגיות. בשנה השלישית, כבר החיים הרבה פעמים לוקחים אותנו, ואין זמן לשבת, לדבר שעות, לדבר אל תוך הלילה. ונזכרים ככה, איזה כיף. פעם יחדנו לשבת שעות ולדבר, עכשיו אין לנו זמן. בשנה הרביעית, הרבה פעמים, הזיכרון, הנוסטלגיה הזה כבר מתחיל קצת להתשתש. פעם באמת היינו יושבים כל כך הרבה שעות? בשנה החמישית, יש זוגות שהזיכרון הנוסטלגי מתחיל כבר להיות בסימן שאלה. איתה ישבתי כל כך הרבה שעות ודיברתי? יש כאלה שבשנה השישית זה כבר הופך להיות סימן קריאה. איתה, אני לא יושב לדבר כל כך הרבה שעות. עכשיו, אתם צוחקים, אבל לצערנו, הרבה פעמים פוגשים זוגות שלא יודעים לצאת לחופשה למשל לבד. הם יוצאים לחופשה, צריך לקחת עוד זוג. הולכים למסעדה, צריך לקחת עוד זוג. שאותו למה? כי אלי משעמם. למה היה לך משעמם? אז למה התחתנת? כשהתחתנתי לא היה לי משעמם, עכשיו משעמם לי. אז יש הרבה מאוד, ואנחנו ניגע בהרבה מאוד נקודות ששוחקות את הזוגיות. הרבה מאוד נקודות שצריך להקפיד עליהם. אני בזמנו, אחד הסדרות, נתתי יותר אפילו לא לקחת טרמפיסטים. אמרתי, שאתה יוצא לנסיעה עם אשתך, יש לך, אתם נוסעים ביחד לאיזה אירוע, אל תיקח טרמפיסטים. יש לך שעה עכשיו נסיעה עם אשתך, אל תיקח טרמפיסטים. אתה רוצה, תשים פחיות מאחורה, just married, וככה שלא יטרידו אותך. אבל יש לך יותר מהרב, מי שרוצה ניתן לו אפילו עם הכשר כזה, שיוכל להראות בחלון. אז יש הרבה גורמים לשחיקה הזוגית, אבל אחד מהגורמים הוא כשלא יודעים מהי המהות הזוגית. מהי המהות האלוקית לזוגיות, שהיא תלויה הרבה מאוד בהבנת השונות. ואני אתן כמה דוגמאות לשונות בין איש לאישה. דוגמה ראשונה שמקורה בבריאת העולם. ריבונו של עולם מצווה על האדמה להוציא עץ פרי עושה פרי. מה פירושו של דבר עץ פרי עושה פרי? אומר רש"י במקום, שטעם העץ כטעם פריו. כלומר, אתה אוכל את הענף או את הפרי, זה אותו דבר. ככה השם ציווה, מה האדמה הוציאה? עץ עושה פרי. האדמה לא השלימה את הציווי האלוקי, אלא הוציאה עץ עושה פרי כמו שאנחנו מכירים. מה ההבדל? ההבדל הוא לא רק הבדל בוטני, הוא הבדל יסודי רוחני. כלומר, בתכנון הבריאה האלוקית לא היה אמור להיות פער בין דרך למטרה. לא היה אמור להיות. העץ, שזה הדרך, והפרי, שזה התוצאה, היו אחד. בפועל בעולם שלנו יש דרך ויש תוצאה. יש כוונה ויש תוצאה. אגב, מה יותר חשוב? דרך או מטרה? כוונה או תוצאה? מה יותר חשוב? תלוי בהקשר. הדרך.
עם התוצאה על הפנים.
אגב, זאת סוגיה מאוד מאוד קשה, לא רק בזוגיות. סוגיה מוסרית, סוגיה הלכתית, נראה לכם דוגמה. מותר לקחת ספסל או עגלה ולדחוף אותה על החול בגן שעשועים, ואתה עושה שני פסים כאלה? בשבת, כן. זה חורש? זה אסור? אתה היום תלוי.
זה נכון.
כשהתחלתי את לימודי ההלכה, אמרו לי, שמע, כשאתה לא יודע, תגיד מחלוקת. זה תמיד יהיה נכון.
זה תמיד בכוונה.
או, אז אתה אומר, אתה לא אומר, זה תלוי. אתה אומר, זה כוונה, לפי הכוונה. זאת אומרת, לא אכפת לך אם יש פסים. אני אסביר את השאלה. אדם לוקח עגלה ומושך אותה על אדמה חולית. עגלה של ילד. כן, הגמה של ילד, הוא מוציא, אחיד, אתה היום לא חקלאי, אבל זה מוציא שני תלמים, יוצא שני תלמים. על התלמים הללו היית יכול לבוא מחורת, לשפוך זרעים, וזהו. האם זה בעצם איסור חורש בשבת? אם אין לך שום כוונה, למה? אם אני שם חתיכת סטייק על הפלטה, אין לי כוונה שתתבשל, סתם אין לי איפה לשים את הסטייק. ושמתי אותו על הפלטה. יפה, אז אתה אומר, זה פסיק רשע דלא ניחא. טוב, אז זאת מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה. מחלוקת רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה מותר. למה? הולכים לפי הכוונה. אומר רבי יהודה, זה אסור, הולכים לפי התוצאה. אגב, זאת מחלוקת עצומה, כי אני אתן לכם דוגמה הפוכה. סתם, אדם קם בבוקר, אומר, אני רוצה היום לדרוס מישהו. בשם ייחוד קודשה, הוא אומר, אני הולך היום לדרוס. ועכשיו הוא מתחיל לסעוע, וכל רמזור שהוא מגיע הוא מחכה ככה שיהיה אדום, ודוהר אל תוך הצומת. סוף היום לא הצליח לדרוס אף אחד. חוזר הביתה מתוסכל, הולך לישון. לעומתו אדם אחר, קם בבוקר, אומר תפילת הדרך, אומר ריבונו של עולם, שאני אזהר ולא אפגע חס ושלום וכו'. וכל היום נזהר נזהר. בסוף היום פתאום נכנס לו איזה דבור לתוך האוטו ודורס מישהו למוות. את מי אתם תגדירו כרוצח? את הראשון או את השני?
השני
רצה. אגב, מי יישב בכלא, הראשון או השני? הראשון יישב בכלא? השני אולי יקבל עבודות שירות. קבל, חלופת מעצר. טוב, יש... טוב, רבותיי, המתח הזה, רבותיי, המתח הזה הוא מתח קיומי שקיים בעולם. הוא מתח קיומי שקיים מבחינה מוסרית, שקיים מבחינה רוחנית, שקיים מבחינה הלכתית. הוא מתח שקיים כי ריבונו של עולם ברא בעולם את הקונפליקט הזה. והקונפליקט הזה נכנס לתוך הבית כדי שהוא יהפוך להיות אחד. איך הוא נכנס לתוך הבית? בדרך כלל, ואני מדבר פה בהכללות, בדרך כלל גבר הוא מכוון תוצאה. מכוון מטרה. אישה בדרך כלל מכוונת דרך. אני אתן לכם כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, אתם מוזמנים לעשות תצפית. לכו פעם שמזדמן לכם לרופא ילדים, ותתבוננו על גבר שמחכה בתור עם תינוק בן חודשיים, ועל אישה שמחכה בתור עם תינוק בן חודשיים. ותגידו לי אם אני טועה. הגבר שמחכה בתור עם התינוק, בדרך כלל ישחק בפלאפון. אם הוא תלמיד חכם שקובע עיתים לתורה, ילמד דף יומי.
בפלאפון.
ואם לא, אז הוא יקרא איתו משהו. אם הילד יפקה, ישים לו מוצץ, ייתן לו בקבוק. מה האישה תעשה בזמן שהיא ממתינה? תדבר עם התינוק. תראה איזה יופי, הנה אחות הגיעה, והנה מנורה, והנה דלת. אני טועה או לא? מה ההבדל? לגבר יש קושי נפשי לדבר עם תינוק בן חודש חודשיים. אני מדבר מהכללה. למה? כי הוא אומר לעצמו, הוא לא מבין אותי. אז על מה אני אדבר איתו? רגע, האישה לא יודעת שהוא לא מבין? האישה גם יודעת. אבל האישה מחוברת אל הדרך. לא אכפת לה עכשיו אם הוא מבין מה זה מנורה, לא מבין מה זה מנורה. האמירה, זה מנורה, זה אחות, זה לא איזה יופי, יהיה לי ילד חכם, הוא כבר בגיל 4 חודשים, הוא כבר ידע להבחין בין מנורה פלורוסן למנורת נאון. לא. אלא היא רוצה דרך הדיבור הזה להביע משהו רגשי. עכשיו, איפה זה יוצר קונפליקט? בבית. כשגבר ואישה לא מבינים שבעצם זה משהו בלדין אלוקי, כי בעולם צריך שיהיו את שתי הכוחות הללו. והבית הוא עולם בזעיר אנפין, שבתוכו נוצרת אחדות אלוקית. לא פחות מזה. והוא לא יודע מזה, אז הוא נפעל. או לפעמים זה מעורר קונפליקטים. אתן לכם עוד דוגמה לסוגיה הזאת. גבר מקבל מתנה. הוא פותח אותה. מה הוא שואל את עצמו? שאלה ראשונה על המתנה. מה עושים עם זה? כגודל האפקטיביות של המתנה, כך חשיבותה. קנו לו איזה קונגו כזה, או איזה מקדחה טובה, מצוין. אבל לעומת זאת, קנו לו משהו שאין לו כל כך חשיבות. בסדר. אישה מקבלת מתנה, מה היא שואלת את עצמה למתנה?
איך אפשר להחליף אותה?
זה אם נתנו לה מתנה לא טובה. אבל אם נתנו לה מתנה, היא שואלת, אמרו, פתק. למה היא צריכה את הפתק? לא פתק החלפה, פתק. פתק ברכה, בדיוק. היא רוצה לדעת מה חשב נותן המתנה. היא מנסה לראות דרך המתנה את החשיבה, את הדרך. לכן היא באמת תחפש את הפתק. לא כדי להחליף אותו, אלא כדי לדעת, גם לא כדי לדעת מי שלח. גבר חפש את הפתק כדי לדעת מי שלח. או, איזה מתנה הוא שלח, אכלתי אותה. עכשיו אני חייב להחזיר לו כזאת עם מתנה. האישה, היא תחפש כדי לדעת מה חשב נותן המתנה. עכשיו, איפה מתח בין בני זוג? גבר רוצה לקנות מתנה מדהימה לאשתו. והוא רוצה מתנה שימושית. קונה לה הליכון. הנה אלף את הדמקי נשמתה. אז אנחנו נסכם בשני משפטים. מה שביקשתי לפתוח בשיעור הזה, ואנחנו בעזרת השם נמשיך אותו בשיעור הבא, זה הבנה של השונות הזוגית, לא כמשהו שבדרך כלל יושב לנו פה כאיזשהו מרבץ של עול שצריך לסחוב אותו, אלא להבין קודם כל זה משהו אלוקי שמוטמן בנו, וב' לאט לאט נבין עד כמה השונות הזאת היא הייעוד הזוגי והיא הערובה לאהבה גדולה ולאחדות בין בני הזוג. תודה רבה.